אנחנו עוסקים בספר מסיעת ישרים. אמורים להיות כאן תלמידים חדשים, אז אנחנו נאלצים להתחיל את הספר מתחילתו. תמיד טוב לחזור, בכל אופן גם אלו שהיו בשנה שעברה. שלא ירגישו את עצמם כאילו עסוקים במשהו מיותר. מקיימים בזה בשינתם. אני בכל אופן לא מתעייף ללמד את הספר הזה בכל שנה. כל מה שאתה ממשמש בו, אתה מוצא בו דבר חדש. או בכלל, בכל ספרי הקודש, שכתיבתם היא כתיבה רב-ממדית. זו כתיבה שהיא קולחת מעומק הנשמה. זה לא כתיבה חד-ממדית, מתוך איזו ראיית שטח, אלא זה רב-ממדי, זה מילים שסובלות משמעויות ועומק, ממדים שונים, וכל כמה שמתעמקים בזה, תמיד מגלים משמעויות חדשות, איברים חדשים של עבודת המוסר, הפרטית והכללית. לכן אף פעם לא מיותר ללמוד את זה גם אלף פעמים. אז תרגישו את הסיפור הזה נוח. אני בכל אופן מרגיש נוח עם זה. אפשר תמיד ללמד ספרים אחרים כידוע, אבל כמו שחוזרים על החומש בכל שנה, ולא אומרים אולי נלמד את שם שינוי את הברית החדשה, להבדיל חדשים. אז כך אין צורך לבוא ולומר, למדנו מסיעת ישרים, אולי נלמד, כן. זאת אומרת, מסיעת ישרים יש לו איזה ערך, במובן מסוים. לא, לא צריך להגזים. מה, אני אתחיל לחדש פה מושגים? כמעט רציתי להגיד, יש לו ערך מסוים של חומש המוסר, אבל לא נחדש בזה חידושים גדולים מדי. רק נגיד שבספר חשוב, צריך ללמוד אותו, לא מספיק ללמוד אותו שנה אחת. בקיצור, בואו נדבר דברים בומבסטיים יותר מדי, אני צריך להיות אחראי על המילים שאני אומר. אז אני זהה קצת בלשוני. בכל אופן, הספר הזה נכתב על ידי... על ידי רבי משה חיים לוצאטו, שחל לפני כ-250 שנה, 250 שנה, פלוס. פה הוא מת, נפטר בארץ, מקום קבורתו בטבריה. כן. יש אמרו שהוא נקבר בכפר יסיף בגליל, אבל גרסה המנצחת, המקובלת יותר, הרווחת יותר, שמקום מנוחתו הוא בטבריה, ושם גם עולים, מי שמבקש לעלות לרגל לקברו של הרמח"ל, הוא מגיע לטבריה, למקום הציון. טוב, יש הרבה מה לומר, לדבר על הרמח"ל, ואולי באמת כדאי שנגיד כמה מילים, שיהיה בעל השמועה עומד לפנינו, מה שנקרא. לפני שאתה מתחיל ללמוד דברי תורתו של מישהו, צריך שיהיה בעל השמועה עומד נגד עיניך, שאתה יודע מי האיש, מה פעלו, מה חייו, איזו אישיות, כן, בבחינת הוא היה אומר. כלומר, לפני שאתה מתבונן בדברי החכם, תלמד מי הוא. הוא היה אומר. יהיה ביתך פתוח, וכולי. יוסי אומר, הוא היה אומר. כל הווייתו, כל אישיותו, אומרת את המשפט הזה. זו הדרכה מוסרית, שאומנם מסתכמת במשפט אחד, אבל היא יוצאת מכל אישיותו. קשה להבין את המשפט הזה, מבלי להבין את כלל אישיותו של החכם. כך היה דרכם של מגידי השיעורים החשובים, ראשי ישיבות, שהיו פותחים בכבוד אכסניה, פותחים בכבוד החכם, לברר מי הוא. רב צבי יהודה, ככה מספרים תלמידיו, אני אישית לא זכיתי, או שזכיתי להיות קצת בימיו של רב צבי יהודה, אבל לא זכיתי להבין את חשיבות דבריו, ולכן גם לא הייתי כך בשיעורים, אבל לא זכיתי. תלמידיו בכל אופן מספרים שכך הוא היה רגיל לעשות לפני כל ספר, היה מתחיל כוזרי, לפני שהוא היה מתחיל לקרוא ללמד את הכוזרי, הוא היה פותח קודם כל בשבח, כן? המחבר מדבר כשיעור, שיעור אחד, ואפילו יותר, מדבר על המחבר, רבי יהודה הלוי, מי האיש? גדולתו, צדקותו, חסידותו, קדושתו. אחרי זה מתחילים ללמוד. אנחנו מבינים שוודאי זה מועיל, תורם. תורם הרבה מאוד. להתמצא בכתוב, לחבב את הכתוב מתוך שיודעים מפיו של מי זה יצא, מנפשו, משמתו של מי זה יצא. כמו כן, גם לגבי הרמח"ל, ודאי וודאי, אפשר לדבר הרבה מאוד. מי שרוצה להזכיר ולהעריך בעניין הזה יוכל לקרוא גם את ההקדמה פה. בהקדמה יש מקומות אחרים שנכתב על הרמח"ל הרבה, אבל אנחנו נגיד כמה מילים שנצרכות בעיקר להבין את מקומו של הספר מסילת ישרים בחייו של הרמח"ל. ככלל צריך לדעת שהרמח"ל את הכתיבה, את הבעת הרעיונות, את ההופעה הנשמתית שלו בכתובים, התחילה בגילאים מאוד צעירים. גיל מאוד צעיר, בשנות ה-10. מה שאצלנו קרוי טיפש 10, אצלנו זה, אצלו זה היה טיפס 10. הוא כבר טיפס גבוה מאוד בגיל ה-10. מאוד מאוד גבוה. בגילאים מאוד צעירים, 16-17, כבר התחיל לכתוב את הספרים הראשונים שלו. ספרים שנתפרסמו, הכוונה, לא שלפני כן לא כתב. אבל ספרים שנתפרסמו, ספר המליצה, לשון לימודים, קצת שירים שהוא פרסם בתקופות המוקדמות של חייו, חלקם של הדברים ידועים לנו, חלקם נמצאים בספריות פה, חלקם בספרייה הלאומית. כן? אפשר לקרוא את זה שם, לפעמים רק במיקרופילים, לפעמים ככה אפשר במקום עצמו לקרוא. אבל הרמח"ל התחיל לפרסם את דבריו בגילאים מאוד צעירים, ויש האומרים שהוא כתב בתקופת חייו, הקצרה אגב, הוא לא הגיע לשנת ה-40 שלו, הגיע, אפילו לא סיים את שנת ה-39 שלו, לא הגיע לשנת ה-40. בתקופת החיים הקצרה הזו, הוא למעשה כתב למעלה מ-100 ספרים. צריך להבין, לכתוב למעלה מ-100 ספרים זה לא דבר פשוט. חלקם של הספרים, נכון שחלקם אולי הם דקים, במיוחד הספרים הראשונים שלו, שנכתבו מתוך איזה הבזק, מחשבה פנימי, כן? איזה מין קונטרס או מאמר, שהגיע לכלל 30-40 עמודים, אבל הספרים יותר מאוחרים, ספרים עבי קרס, כן? עמוקים מאוד, 100 ספרים ויותר נכתבו, כדי שלא תהיו במתח. מה? זהו, כדי שלא תהיו במתח, אני כבר אומר לכם מה עלה בגורלם של הספרים האלו, אף פי שמקומו של הסיפור הזה הוא בשלב הרבה יותר מאוחר, בקורות חייו של הרמח"ל, וכבר אני אומר לכם, שמן המבול האדיר הזה של חוכמת הרמח"ל, מן המבול העצום הזה נשתיירו לנו משהו כמו 20 ספרים, או קצת 20 ספרים, מוכרים לנו, הספרים המוכרים, חלקם פחות מוכרים, אבל אמרתי בספריות, ספריות הישיבתיות, ספריות הספרייה הלאומית, אבל כ-20 או קצת יותר ספרים, לא חושב שאני טועה הרבה, כן, אולי קצת יותר למעלה, 20 ו... לא, 20, לא נראה לי שיותר, זה מה שנשאר. מה עלה בגורלם של כל הספרים האלו? הייתי אומר שגם זה קשור, כן, לאופיו של הרמח"ל, לאישיותו המופלאה, כן, למידת החסידות האדירה שהוא זכה ונתעתר בה, כי אחרת אם לא נגיד זה, את זה, אז מה הוא כותב על מידת החסידות? גם אני יכול לכתוב על מידת החסידות. כל אחד יכול לכתוב ככה, לעשות דוקטורט על מידת החסידות. תראו באוניברסיטה, יש כאלה שעושים דוקטורטים על מידת החסידות. ראיתי דוקטורט על רב קוק. הרב קוק כצדיק הדור. נו, בסדר, פרופסור התכתבה, הרב קוק כצדיק הדור. אגב, דברים יפים היא כתבה. אבל בסדר. אפשר לכתוב על הרבה דברים נחמדים וטובים. שאלה מי הוא כותב? כדי שנבין שדווקא לרמח"ל ראוי לכתוב את הדברים האלו, והוא נאה דורש, נאה מקיים. אז זה מתקשר גם לסיפור הזה. סליחה שאני ככה קצת משנה את הסדר. אבל נסיבות שריפתם, או בעצם כליונם של שריפתם של הספרים האלו, זה היה בגלל המחלוקת הגדולה. המחלוקת הגדולה שהייתה על הרמח"ל, בגלל התעצומות הקודש שלו, שהגיעו עד מימד משיחי, או לפחות כך חשדו בו המתנגדים הגדולים, כן? במיוחד בעקבות המחלוקת שקדמה להופעת הרמח"ל, המחלוקת הגדולה בתקופת שבתאי צבי, יימח שמו וזכרו, משיח השקר הגדול, כן? שגמר בצורה מאוד מאוד רעה, התאסלם, וכתוצאה מנפילתו והתאסלמותו, מאות אלפים, עשרות אלפים, אולי אפילו מאות אלפים, בעם ישראל, מאות אלפים, אותם מאות אלפים שהלכו בעקבותיו בתחילת דרכו של שבתאי צבי, כולם פרשו וחלקם הגדול פקרו לאחר שהוא התאסלם. ואחר כך, אחרי תקופה של אולי פחות 100 שנה, פחות, הרבה פחות 100 שנה, הופיע הרמח"ל. וככה בשמי איטליה הופיע כוכב מאיר גדול מאוד, כמו שאמרתי, כבר צעיר לימים, הוא התחיל לעסוק בענייני סוד, כבר חידש חידושים נפלאים בתורת הסוד, חידושים נפלאים, סוהר חדש, פירושים בדרך הסוד, הספר כל מיני ספרים, תהילים בדרך הסוד, וכל מיני דברים. והמתנגדים הגדולים שפעלו בתקופת שבתאי צבי, לא אזכיר את שמותיהם כרגע, כי ככל שמתעמקים במחלוקת הזו ויורדים לפרטי הדמויות הפועלות, זה לא מוסיף כבוד גדול לחכמי ישראל שחלקו עליו, אני חייב לומר לפחות לדעתי. לכן אני לא אומר את השמות כאן כרגע, ודאי שנימוקם עימם ואפשר להבין מדוע הם פעלו כפי שפעלו, אבל הייתי אומר שמצד שני יש ערך להכרת הפרטים של המחלוקת כדי לראות באיזה מלחמה נוראה עמד הרמח"ל וניצח. סך הכל לעמוד בפני מתקפה נוראה כזו, נער צעיר, הוא היה אז בתקופת בין 19, 20, שהתחילה המחלוקת הגדולה עליו, לראות איך הוא עומד בתוך קשרי המלחמה הזו, באיזה ענווה, באיזה טהרה פנימית, כל מי שקצת הציץ, או אולי מומלץ להציץ, כן, באגרות הרמח"ל ובני דורו, בהוצאה האוניברסיטאית, יש את הספר שנקרא ירים משה, זה הספר המפורסם בציבור הדתי, ירים משה, ששם נכתב, יש לנו אגרות של הרמח"ל, אבל בעיקר אגרות שעוסקות בדברי תורה, אבל בספר אגרות הרמח"ל ובני דורו, שם מובאת כל המחלוקת בסדר כרונולוגי. מכתבים, חליפות מכתבים של גדולי החולקים, לרבותיהם, לרמח"ל, מי הרמח"ל אליהם. מה שאני מציע, הם לוקחים את זה לקרוא, לא לקרוא את זה כאיזה סינור, לא סינור רומן, אבל לא כאיזה שערוריה, לא כאיזה אופרה, אתה לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, לא כאיזה סקנדל רכילותי בחצר המלך, אלא לקרוא את זה כספר שמתאר לנו מי הוא רמח"ל. להתבונן בתשובות הרמח"ל, איך הוא עונה, איך הוא משיב למתנגדים שמבזים אותו בצורה קשה ביותר, קשה ביותר. ובעקבות המחלוקת הגדולה, חשב הרמח"ל להשקיט את המחלוקת, והוא ציווה לתלמידיו לשרוף את הספרים שלו. כי החולקים רצו שהספרים האלה כולם יישרפו ויגנזו, ולא היה להם זכר בישראל עוד. הם חשדו בו שהוא משיח שקר, חז ושלום, שזה באמת כלי המלחמה של השטן, של יצר הרע, הנה הרמח"ל, בדמות הרמח"ל, כן, כלשונו של אחד מהחולקים הגדולים שאמר על הרמח"ל, הביא לנו נער עברי לשחק בנו, זה הנער, כן, זה הנער משה לא ידענו מה היה לו, כל מיני ביטויים כאלה כדרכי החכמים בתקופה ההיא, צורת הכתיבה שלהם, כן, ביזו אותו בצורה נורא, כואב הלב, אני קראתי את האגרות האלו, הרגשתי בפנים, ממש כאילו חותכים לי בסכינים. אבל שכרו של הקורא בצידו, כאשר הוא עומד על אופיו המופלא של הרמח"ל, והרמח"ל ציווה לתלמידיו לקחת את ארגז הספרים, שמנה עשרות של ספרים יקרים ביותר. אני לא יודע מתי נזכה לאחוז ספרים כאלה ביד עוד, לא יודע מתי. מתי תרד החוכמה הזו לעולם שוב אחרי שנשרפה. אבל הוא ציווה לתלמידיו לקחת את הספרים, ושרפו הרבה מאוד ספרים. מה שנשאר בכתבי יד כפולים, כן? זה אותם הספרים שאנחנו מכירים היום. רב רובם של הספרים שרפו. וזה הוא עשה כדי להסיר מחלוקת מישראל, כך הוא גם אמר. אני מצווה לשרוף את הספרים בשביל שתסור מחלוקת מישראל ותשכח, כן? הלהבה הגדולה, יש בזה חילול השם, וכן הלאה. בתקופת המחלוקת, הרמח"ל עזב את איטליה וחיפש מקום מנוחה. בדרכו הוא עובר בפרנקפורט, כן? בדרכו הוא עובר בפרנקפורט מאיטליה לאמסטרדם, כן? מקומו, המקום שאליו הוא שאף להגיע היה אמסטרדם, להשתקע שם בקהילה היהודית, לעבוד לפרנסתו, כמו שאכן הוא עשה בסופו של דבר, בליטוש יהלומים, ולעסוק שם בתורה, כמו שהוא מעיד באחד מאגרותיו, כאשר הוא מגיע כבר לאמסטרדם, כותב לרבו, אומר לו, ברוך השם, הגעתי לאמסטרדם, אנשים פה טובים ואוהבים אותי, מושיבים אותי על ברכיהם, יש לי פה עבודה בליטוש יהלומים, כך וכך שעות ביום, ושאר היום אני מקדיש ללימוד, ושם הוא התחיל לכתוב למעשה את ספרו, המסיעת השירים, שהיה הספר החביב עליו ביותר. יש אומרים שהספר המסיעת השירים, אולי לפני כן, כן, גם זה קשור לענייננו, שהוא עוזב את איטליה לכיוון אמסטרדם, הוא נעצר בפרנקפורט, העיר הגדולה, ושם הוא נכנס לישיבה הגדולה של פרנקפורט, הישיבה הגדולה, תלמידי החכמים הגדולים של פרנקפורט, של העולם היהודי של אז, של אירופה, מרכז אירופה, הוא נמצא בפרנקפורט, כ-300 תלמידי חכמים בישיבה הגדולה הזו. הרמח"ל מתעכב שם כמה ימים, ובמהלך השהייה שלו בבית המדרש הוא כותב לרבו מכתב מזעזע, מכתב קשה, שמעתי לראשונה את המכתב הזה, תוכן המכתב מהרב חנן פורת, באיזה חוג שהיה, הייתי השתתפתי פעם באיזה חוג של הרב חנן פורת, והוא באמת הפליא ללמד את מסיעת ישרים בדרך מאוד מיוחדת. ואחד הדרכים שלו ללמד מסיעת ישרים היה על ידי הבאת אגרות מהספר אגרות הרמח"ל ובני דורו, ואחד האיגרות שהוא הביא, הייתה איגרת מופלאה שכותב הרמח"ל לרבו מפרנקפורט. מה הוא כותב באיגרת הזו? אני נמצא בעיר פרנקפורט, בישיבה הגדולה שנמצאת פה. ויש כאן כ-300 תלמידי חכמים שיושבים ומפלפלים בתורה מבוקר ועד ערב, ואין בהם לא ריח ולא טעם של יראת שמיים. ואפילו טעם הדקרה של מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה אינם יודעים. נורא, רב חל, בעל הענווה עצומה, שבעולם לא מוציא אל איש מילה, את כל... פתאום הפי פצצה כזו במכתב אל רבו, כנראה ששם גמלה החלטתו של הרמח"ל, כך אמר הרב חנן פורת, ואין לי שום סיבה להרגיש או לחשוב שזה לא נכון, שם גמלה החלטה של, לפחות התגבשה החלטתו של הרמח"ל, זה לא התחיל שם, אבל שם זה התגבש ודאי, ההחלטה שלו לכתוב ספר מוסר. הוא ראה שיש תורה, אבל אין מוסר, אין מידות. זהו גם טעם, טעם אמר הזה, הוא טעם גם מבעלי המחלוקת עליו, צורת ההתנהגות שלהם, איך הם ביזו אותו, איך הם כמעט שפכו את דמו. הוא הבין שיש מחלה גדולה בעם ישראל. מחלה של גלות, מחלה של קנאות, של חצרות, של רדיפה, של עצבנות. ונתן לך השם שם לב רגז, זה הגלות. הגלות זה לב רגז, זה עצבנות, זה כעס, זה, 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 זה נטייה הישרדותית ש, שגובלת ב, 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 בחוקי ג'ונגל לפעמים. אפשר להבין, גלות זה מצב מאוד קשה. ויהודי כדי לשמור על עצמו במצב של גלות, הוא צריך לעמוד על שתי הרגליים וללחום. גם בגויים וגם ביהודים. כך ראינו בתקופת ההשכלה, כן? את הטקטיקה ההונגרית, כן? שנקטו כלפי המשכילים, הפרדת הקהילות המפורסמת. כן? הם פה ואנחנו שם, שלום לישראל, אנחנו עם ישראל, אנחנו ממשיכים, הם שילחו לעזאזל. ראינו את זה שם, בכל מיני הזדמנויות. סיפור, ימי קורות, קורות ימי עם ישראל בגלות ידוע, ובחצרות אהבה, החצרות האלו, אלו ואלו, אנש, אנשי שלומנו, אנחנו והם, בלגן גדל. וגם הרמח"ל טעם את הדבר הזה, וטעם אותו מפיהם של חכמים גדולים מאוד, שהתגלו בערוותם, התגלו בערוותם בצורת ההתייחסות לרמח"ל, בצורת הדיבור, והרמח"ל מבין שצריך לעשות תיקון יסודי ביותר, להחזיר עטרה ליושנה מבחינת המוסר. מה שמאוחר יותר עשה רבי ישראל מסלנג', אבל צריך לדעת שהרמח"ל קדם לו בעצם כתיבת הספר מסילת ישרים. הרמח"ל קדם לו, כמובן שרבי ישראל מסלנג' עשה אוזניים לתורתו של הרמח"ל. ספר מסילת ישרים שימש לבעלי המוסר כספר יסוד שלא זז ולא מש משולחנה. די לנו לומר את דברי הגר"א, הגאון מווילנה, שאמר שאם הוא היה חי בימיו של כותב הספר הזה, הוא היה הולך עד לאיטליה ברגל, מווילנה, כדי להגביל את פניו, צריך לומר. והוא ציין שכל מילה בספר הזה היא מדויקת להפליא, מדויקת להפליא. שיבח מאוד הספר ואמר שהוא לא יוצא לדרכו לפני שהוא קורא את פרק ב' מידת הזהירות בספר מסילת ישרים, כך אמר הגאון מווילנה. ויש פה בהקדמה, מי שירצה יראה, דברי שבח והלל של תלמידי חיים גדולים, של גדולי הראשונים ששיבחו, גדולי הראשונים, כוונה גדולי תלמידי חכמים אחרי כתיבת הספר, זה לא גדולי הראשונים, זה גדולי האחרונים, ששיבחו את הספר הזה מאוד. הספר הזה התקבל גם בחצרות החסידים, מרבה הפלא, בחצרות החסידים ראו בו גם ספר בעל מעלה גדולה מאוד, גם בעלי הסוד מצאו בו המון דברים. זה מה שמביא אותנו אולי למחשבה, נדמה לי ששמעתי שזה יותר במחשבה, יש מי שרוצה להניח את זה כהנחת יסוד מדעית אפילו, שהספר מסילת ישרים למעשה, הרמח"ל בחוכמתו העצומה, כינס בתוכו את כל תורת הסוד. את כל תורת הסוד, כן? מקופלת בתוך מסילת ישרים. כאשר לומד במסילת ישרים ילד בן 5 או 6, הוא מוצא בו את מה שהוא צריך למצוא. כאשר לומד בו תלמיד חכם גדול, הוא מוצא את מה שצריך למצוא. כאשר לומד בו חסיד, הוא מוצא את מה שצריך למצוא. רעיונות החסידות מקופלים פה בפנים. וכאשר לומד בו מקובל גדול, הוא מוצא בו את מה שהוא יכול וצריך למצוא. פלא פלאים, ספר מיוחד מאוד. בכל אופן, זה המכתב שכותב הרמח"ל לרבו מפרנקפורט, מכתב קשה מאוד. משם ממשיך לאמסטרדם, ובעליית הגג הוא יושב וכותב את הספר הזה, שהוא ספר חביב עליו ביותר. הוא רוצה לשמור עליו מכל משמר. אפשר גם להבין מדוע הוא מצניע את כל תורת הסוד בתוך הספר הזה, כיוון שאם אלה לא ירגישו בדבר דברי חכמים וחידותם, הספר כביכול מוגש לפנינו ברמת הפשט, אבל מתחת לפשט מתחבא עומק גדול מאוד. שכל מי שמקלף, כן, את השפה החיצונית של הרמח"ל ומתבונן פנימה, מוצא שם עומקים יוצאים מגדר רגיל. ברמת הפשט, הפשטים המתחדשים בכל יום בספר מסילת שירים, פשטים נפלאים ונדרים, כל שכן ברמת הדרש, הרמז והסוד, הכל מקופל פה בפנים. אני זוכר שפעם לימדתי פה מסילת שירים, ישב פה איזה בחור שטוב, לומד קבלה, יבוסם לו, אני מקווה שהוא עושה דבר נכון, אבל הוא לומד קבלה. ופתאום ככה באמצע שיעור אמר לי, אני רוצה להעיר משהו. בבקשה, בבקשה. אז הוא התחיל, לקח את המשפט פה בסייעתא דשמיא, והראה את המקבילה שלו בתורת הספר. נצח, יצור, תפארת, כל מיני ספירות, נצח זה מה שהוא אומר כאן, וזה, ממש. מעניין מאוד, מעניין מאוד. הוא אמר לי שרבותיו אגב, כן, או רבו, הוא רגיל הרבה למצוא בתוך דברי המסיעת ישרים את, את דברי המקובלים. דבר מאוד מעניין. צריך לדעת את זה. לא לחיניים, כן, הוא התקבל על כל השדירות בעם ישראל, ספר יסוד. אגב, יש אומרים שלפני שלומדים מסיעת ישרים, רצוי ונכון ללמוד את הספר שמונה פרקים. שמונה פרקים הוא בית המכונות של נפש האדם. שמונה פרקים הוא ספר יסוד של תורת הנפש. כן, המסיעת ישרים הוא נושא כלים שלו, לא במכוון, כיוון שיש הפרשי שנים ביניהם, כמעט של 500-600 שנה, אבל שמונה פרקים, ספר יסוד בתורת המוסר, להבין את המכניקה העדינה של הנפש, של כוחות הנפש כידוע, חמש חלקי הנפש וכן הלאה, כל תורת הבחירה ברמב״ם, שם נמצא הנבואה ועניינה. טוב, אבל מה שמופיע שם בשפת הרמב״ם, מופיע כאן בדרך העבודה של הרמח"ל, שנקרא מסילת ישרים. משתמש בהרבה יסודות מוסריים שמופיעים בספר שמונה פרקים ומקבע אותם כאן בתוך מהלך, בתוך מבנה של עבודה מעשית של קניין המידות, כמו שאנחנו בעזרת השם נראה. כך לשמעתי שיש מי שמדריך להתחיל בשמונה פרקים, לאחר מכן מסילת ישרים, למדים פה גם שמונה פרקים, אני מניח שאין שנה שכמעט שלא מלמדים פה שמונה פרקים, אז יש גם שמונה פרקים, כדאי לדעת את זה. אנחנו מלמדים פה מסילת ישרים. בכל אופן, מי שם עלה מאמסטרדם, הוא עלה לארץ ישראל ונספה במגפה הגדולה יחד עם בני ביתו, מגפה הגדולה שהייתה בצפת. מגפה גדולה עם עוד רבים רבים לפני ישראל שנספו במגפה הזו. כשאמרתי, הוא לא הוציא את שנתו ה-39. זה פרטים לגבי אישיותו של רמח"ל. הרבה יש להוסיף, הרבה יש לומר, אבל זה כל אחד יעשה לפי רצונו. זו נקודת מוצא טובה להתחיל ולעסוק פה בספר הזה. אמר המחבר, אז תסתכלו בפנים, בהקדמת הרב החבר, אני רואה שאין פה מספיק ספרים, אולי נביא פעם. יש עוד? לא הבנתי? מה אני רואה פה? אז זה? זה אורחות צדיקים, אני רואה. נדמה לי שלקחתי, לא יודע, נדמה לי ש... הוצאתי מכאן את הכל. אולי פעם הבאה נביא. הנה נסיע לשירים נוסף, יש פה. בבקשה. אז לפחות כל שתיים יהיו ביחד. אולי החלון יותר טוב, לא? זה על חימום. לא הבנתי למה אני קודח כולי. שאלתי אולי הקפה, אולי, לא יודע מה. כן. וואה, באמת חם. טוב, אז אולי כדאי לפתוח את החלון, אני אכנס אוויר קצת. יש אוויר היום. נראה, אולי אכנס איזה משב רוח קל. רעש נכנס בינתיים. רעש נכנס בינתיים. טוב, יאללה. שים גם את זה וגם את זה. כן. אז אנחנו נמצאים בהקדמת הרב המחבר. הקדמה יש לה ערך גדול כידוע בכל ספר וספר. במיוחד בספרים, בספרי הראשונים, בספרי הגדולי ישראל. להקדמה יש ערך עצום. היא מקפלת בתוכה את כל תעודת או מטרת הספר. אם אין מפתח, מעין מאסטר. שאתה צריך להוליך איתך, אותו איתך, במהלך כל הקריאה של הספר. ברגע שאתה משמיט את ההקדמה ולא זוכר לשמה נכתב הספר, אתה כבר עשוי לטעות בתוך יער העצים הגדול, שזה הספר הזה. מרוב עצים לא רואים את היער, ההקדמה היא בעצם הפנס שמצביע על המגמה, על המטרה של כתיבת הספר. לזכור תמיד לשמה אני קורא את פרק א', פרק ב', פרק ג', זה מטרתה של ההקדמה. זה כלל גדול. לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. כשאם אתה לומדם פרטים, אתה משכח. לזכור את הכלל הגדול שעומד ביסוד כל הפרטים. הוא ינחה אותך. כן? הוא ינחה אותך, הוא יסביר לך את ערכם של הפרטים שתראה בהמשך, מה מקומם, לאן הם שואפים, לאן הם חותרים. זה ערכה של הקדמה. גם המילה קדם בעברית, יש להם שתי משמעויות לכאורה הפוכות. המילה קדם מצד אחד זה אחורה, מצד שני זה קדימה. זאת אומרת, ההקדמה היא תמיד נותנת לנו את נקודת הראשית, האחור, אבל לא פחות מזה היא בעצם מחברת אותנו, כן? לא פחות מזה היא מחברת אותנו גם אל הקדימה. כלומר, היא עוזרת לנו לצלוח את כל ים הפרטים אל המטרה שאליה אנחנו חותרים. זה ערכה של ההקדמה, אנחנו נראה את זה בפנים. נראה מה היה חשוב כל כך לרמח"ל לומר לנו בהקדמתו. הקדמת הרב המחבר. אמר המחבר, החיבור הזה, לא חיברתי לבני אדם, לא חיברתי ללמד לבני אדם, האדם, את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. כמובן לא מסופקים. אין להם ספק, לא מסופקים, לא מסתפקים בהם כלל. אלא, שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך האלה מהם מצוי מאוד, והשכחה רבה. מכן, בעיית הבעיות שמצביע על הרמח"ל פה, בעיית הבעיות, הבעיות שגורמת לשמות, לצרות לא קטנות, בהכרה האנושית, היא בעיית ההרגל, בעיית הרגילות. כן? מה זאת אומרת בעיית הרגילות? אנחנו רגילים להרבה דברים. מה שנקרא מצוות אנשים לומדה. אדם רגיל לעשות פעולה מסוימת כל יום ויום, הוא מסתפק כבר בעצם עשיית הפעולה בלי לשאול את עצמו למה הוא עושה. הרבה פעמים ההרגל גורם לי גם לעשות פעולה ברמה הלכתית מסוימת מבלי לשאוף אפילו לדקדוק הלכתי יותר. ההרגל נותן לנו תחושה של ביטחון, של מעמד קיומי מוצק. הדבר הזה הוא קיים גם בהרגלים המעשיים של האדם, גם בהרגלים הרגשיים שבאדם, ההרגלים המחשבתיים. אנחנו מוצאים את ההרגל בכל תחומי החיים שלנו. צריך להבין, הרגל גם זה מלשון רגל. מה זאת אומרת רגל? זה הצד הנמוך שבאדם. הרגל היא האיבר הנמוך ביותר באדם. ההרגל הוא בעצם מפגיש אותנו עם התנהגות חיובית, אבל ברמה הנמוכה ביותר שלה, ברמה הקיומית. אני רגיל לאכול כשאני רעב. נחמד מאוד. זה טוב אגב. אם לא היית רגיל לאכול, אם אני צריכים לשכנע אותך שכדאי לאכול, יכול שכבר היית מת מזמן. אז קודם כל, טוב שיש הרגלים. זו מתנת הטבע שהעניקה לנו הרבה הרבה הרגלים, הרגלים של מידות, הרגלים של מעשים, התנהגויות וכן הלאה. זה טוב מאוד. אבל לשים לב, הרבה פעמים ההרגל, למרות שהוא מעניק לנו את הביטחון הראשוני הזה, הוא לא מאפשר לנו למקם את הפעולה ולשבץ אותה בכתרו של המלך. כלומר, אם ניקח את האכילה, בסדר, אני רעב, אני אוכל. אבל, שמה אני אוכל? האם אני שואל את עצמי שמה אני אוכל? האם אני מבין מהי באמת מטרת האכילה במובן הגבוה, חוץ מאשר זה באמת, אני רעב ואני אוכל. עכשיו, אני לא רעב. אבל לא ייתכן שהמטרה היחידה של האכילה זו זו. כן? צריך לברך על האכילה, צריך לדעת למי מברכים, צריך לדעת שבתוך המאכל, כן, זה טוב, זה כאשר נעלה במדרגה יותר גבוהה, גם נדע שבתוך המאכל יש ניצוצות שעולים, כן, ומתבררים על ידי אכילתנו. כן? כי תאווה נפשך, איך אתם שמה? ואכלת בשר בכל אהבת נפשך, כי ירחיב השם גבוליך. ואכלת בשר בכל אהבת נפשך, יש מצב שאכילת בשר זה דבר גדול מאוד. ההורים המקובלים, שעל ידי זה האדם מברר את הניצוצות השקועים בתוך הבשר, מי יודע איזה גלגול שם יש, אולי, לא יודע. מי יודע אם רובן או שימון לא מגולגלים בתוך הבשר הזה, ועכשיו על ידי אכילת שבת שלך, רובן זוכה לעשות התיקון שלו, והוא חוזר לעולם הבא. איך תדע? אכילה זה לא פעולה פשוטה. ברמה הפשטנית שלה היא כמו שאנחנו מרגישים, רעב, אוכל. לא. שמבררים, מעמיקים, להתבונן פנימה בפעולת האכילה, אנחנו מגלים שהפעולה הזו היא כלל וכלל לא חד-ממדית. זה הבעיה של הרגל. הבעיה של ההרגל, אם כן, שהיא מפגישה אותנו, הוא מפגיש אותנו רק עם רמת הרגל, עם האחיזה הבסיסית במציאות. הרגל שנמצאת על קרקע המציאות, נכון? יש תחושה של ביטחון ובסיס, אבל מה הלאה? אז אתה עומד, נו, אז מה? מה עם הראש? מה עם הראש שצריך לחשוב מחשבות הרבה יותר קדימה? הראש צריך להיות צופה קדימה, לכן הוא גם גבוה. הרגל היא נמוכה. הראש הוא גבוה מכיוון שתפקידו זה לצפות. תפקידו זה לראות גם ראייה גשמית רחוקת טווח, לא פחות מזה, ראייה רוחנית. הראייה הרוחנית זה חשיפת המימד העמוק של כל פעולה, של כל מידה, של כל הרגל מחשבתי, של כל הרגל רגשי. יש עומק, יש עומק. מידת הזהירות, זה לא מידה שמתחילה ונגמרת בזה שאני נזהר מזכוכית, או בזה שאני נזהר ברכב. מידת הזהירות היא נוגעת להרבה תפקודים נוספים, כלשונו של הרמח"ל, שיהיה מתבונן ומפקח על כל דרכיו ועל כל מעשיו. מידת הזהירות זה דבר שהוא רחב בכמות, והוא עמוק באיכות. אי אפשר להשאיר את מידת הזהירות רק בהבנה הספונטנית שלנו, שהיא מאוד חשובה ומאפשרת לנו לחיות את חיינו עלי אדמות, מבלי ליפול לבור, מבלי, צערנו קשה כבר להגיד את זה היום, מבלי להתנגש במישהו על הכביש. זה כבר לא בטוח כל כך, זה כבר לא ברור הסיפור הזה. השם ישמרנו ויצילנו מעצמנו ומאחרים. אבל מידת הזהירות לא משמשת אותנו רק לתפקודים האלו. יש לה עוד עומקים מופלאים. ככל מידה שיסודה ושורשה הוא באלוקות. יעלה הדעת שמידה יכולה להצטמצם בתפקוד מסוים ותו לא. הרי שורשה של המידה הזו הוא בנשמה. איך ייתכן שמידה ששורשה הוא במקום כל כך גבוה, תגלה לפנינו רק את הפרצוף החיצוני שלה? עם כל ערכו של הפרצוף הזה, ולמרות כל ערכו, אי אפשר לעצור שם. אומר לנו רמח"ל, תראו כמה חשוב שזו הקדמה. כן? כבר אנחנו מתחילים פה לטעום את טעמה של ההקדמה המופלאה הזו ולהבין שבלי האמירה הנוקבת הזו שאמרנו כעת, ואנחנו עוד נפגוש את הדברים בהמשך ההקדמה, אנחנו נחדד את זה, נשתדל לא לצאת מכאן, להשתדל לא לצאת מכאן בלי הרגשה שבעצם אנחנו רק מתחילים היום את חיינו. כל אחד בגיל שבו הוא נמצא. כדאי להתחיל בזה בגיל ככה קטנים, אבל לא משנה, כל אחד. שוב יום אחד לפני מיטתך, את האמת הזו כדאי לדעת בכל יום. ולא כדאי להשלות את עצמנו שהכל בסדר והכל נחמד, שלום עלייך נפשי, אני מבסוט, אני מרוצה, כן, מה אתה, לא חסר לי שום דבר, אני חי את חיי נחמד דווקא. שוב, ההרגלים שלי, ברוך השם, מסייעים לחיות חיים סבירים, יש לי עבודה, יש לי מקצוע, יש לי משפחה, יש לי ילדים, מה אתה רוצה? ואני חי בתוך המציאות של ההרגלים, ואני דווקא חי לא רע. אנחנו רוצים לעקור את המחשבה הזו מליבו של האדם, שאחרי שנקרא את ההקדמה הזו, כל אחד ירגיש שיכול להיות שעשר שנים האחרונות הוא חי בתוך הרגל. עם כל הביטחון, ולמרות כל הביטחון שהרגל העניק לו, הוא היה רק בשלב הינקות והילדות המוסרית שלו. זה רצוננו. מי שבאמת זה לא מתאים לו, אגב, אני אומר מראש, אנחנו לא ניתן לאנשים פה להתחמק מהחשבון הזה. מי שישב כאן, אני רוצה שתהיו מודעים לכך, שנהיה מודעים לכך, שאנחנו ניצאים פה עם כאב לב. ומי שלא מוכן לזה, ומי שלא התכוון לזה, מי שבא לפה כדי בעצם להשאיר, איך אומרים, להשאיר את ידיעותיו, כן, ככה קצת יותר, להרחיב אופקים קוראים לזה. מי שבא להרחיב אופקים, יכול להיות, יכול להיות, אפשר, יש שיעורים שבאמת תפקידם זה להרחיב אופקים, כן, בוא נאמר יותר, לא להרחיב אופקים, אבל יותר לשכלל את עולם המחשבה. אנחנו באים פה להקות על הלב, אנחנו באים פה להוציא את עצמנו מהשעננות, להקות על הלב, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. אנחנו רוצים להוסיף מכאוב. המכאוב הזה הוא מאוד חשוב. כן? מכאוב, תחושה פנימית שהדברים הם לא קשורה, שחיינו עד היום באופן שלא משביע רצון. אנחנו צריכים להתקדם. חיינו בתוך הרגלים, והגיע הזמן לחדש. הגיע הזמן להתחדש. הגיע הזמן להעמיק את כל פעולות חיינו. הגיע הזמן. זו התחושה שאני חותר עליה. אם לא נצליח לעשות את זה, נכשלתי בגדול. נכשלתי בגדול, נכשלנו בגדול. כן, חייב לומר את זה, אנחנו עושה את הבדיקה הזו בסופו של ההקדמה, ונבדוק באמת מי מרגיש את אותו כאב נהדר, כן? אגב, מי שאין לו מה לעשות עם הכאב הזה, מי שירגיש שיש לו את הכאב, או לא רוצה אותו, שייתן לי אותו. אני אשמח לקחת את הכאב שלו, נצרף אותו לכאב שלי, כן? יכול להבטיח לכם שרק תרוויחו מזה, רק תרוויחו. אל תמהרו להיפטר מהכאב הזה. כמה אנשים היו מתים לכאוב קצת, ולא זוכים לכאוב. הולכים כמו שיקורים, שהעולם יראה להם כמישור. אשרינו בתוך חלקן. אם כן, אנחנו לא נמצאים עכשיו פה, איך זה נקרא שם? יש איזו מרפאה נגד כאבים. מרפאה נגד, איך נקרא? מרפאה נגד כאבים. מרפאה נגד כאבים, הלשון הלועזי. לא זוכר את השם הלועזי שזה. היום משתמשים הרבה בסמים משככים, משככי כאבים, של אנשים לא יכאב. אנחנו ודאי לא משתמשים פה בסמים משככים. אנחנו כמובן נזהרים בכבודנו, אני לא בא להשפיל פה אף אחד, לא בא להשפיל, אדרבה, דווקא לדבר על מדרגתו הגבוהה של האדם. שבתוך הבנת המדרגה הגבוהה שלנו, נבוא להתבונן למצבנו ולומר, זה הבגדים שאתה לובש, בן מלך? אתה בן מלך, תסתכל איזה מידות אתה לובש. בן מלך מסתובב עם גופייה? בן מלך מסתובב יחף? אתה לא יכול להסתפק בפרסה של הרגל כדי ללכת? שים נעליים כמו שצריך, שים מידות מפותחות, אתה בן מלך. אז מתוך הידיעה לאן אנחנו שייכים באמת, יכול להיות שנבוא לבקר את עצמנו בעדינות, ברגישות, להוכיח את עצמנו מתוך מכובדות, מתוך הכרת צלם אלוקים שבתוכנו, הכרת הכבוד הפנימי שבנו, אבל לא נימנע מלהוכיח את עצמנו. לא נימנע. אחרת מה אנחנו עושים פה בכלל? אני אומר בשיא הרצינות. אמרנו כבר כמה פעמים בלשון המליצה, פה זה לא אקדמיה. פה זה אקדמיה. פה אנחנו באים לקדם את השם יתברך, את פניו של השם יתברך. או באנו פה לזאת לטפוח עצמנו לשכם ולהגיד כמה אנחנו חכמים, או עד אתמול ידעתי ככה, שם אני יודע ככה, אני חכם, תנו לי כבוד. לא. כל מה שאנחנו אומרים פה צריך לרד לחדרי בטן, להוכיח בראש ובראשונה אותנו עצמנו. זה כתב אישום. כל מה שאנחנו לומדים פה זה כתב אישום נגד האדם. לא נגד השכן ולא נגד ההוא שם שלא מתנהג כמו שהמסילת ישרים אומר, אלא קודם כל זה כתב אישום עצמי, צריך לדעת. אנחנו שופטים את עצמנו. זה חלק מחשבון הנפש הגדול. כל הספר הזה הוא חשבון נפש. כל הספר הזה הוא התייצבות על דוכן הנאשמים של האדם עצמו, ששופט את עצמו. ולא להיות כמו הגויים שמשפטים בלידאום, שאצלם אין שיפוט עצמי. אין שיפוט עצמי, תמיד הם מאשימים אחרים. תמיד הם באים בטענות לאחרים, תמיד הם רוצים לקדם את השלום בין ההוא להוא, אבל לא את העניינים שלהם. באים אלינו בטענות, איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו זה. זה גויים. אנחנו לא כאלו. אנחנו אנשים של חשבון נפש. יש כאלו שבאים בטענות לציבור הדתי, מיוחד בתקופות האחרונות, ציוני דתי. מה אנחנו מאשימים את עצמנו? מכים על חטא, עקרו את גוש קטיף, לא היינו בסדר, לא ירדנו לעם, לא דיברנו עם עם ישראל. יש כאלה אומרים, מה אנחנו מאשימים את עצמנו? ואני אומר, נכון, אנחנו צריכים ללמוד למה עשה אלוקים לנו ככה. זו הייתה שאלתם של האחים, בשעה שיוסף מתעלל, אדוני הארץ, דיבר איתנו קשות. למה הוא דיבר איתנו קשות? מה עשה האלוקים לנו ככה? ובסוף הם גם משיבים תשובה ואומרים, כי ראינו בהתחננו אלינו ולא שמענו צרת נפשו. האחים הגיעו למסקנה שהם טעו. טעו. הם לא מתעסקים עכשיו בלדון את יוסף. יוסף זה עניין שלו. הם לא יודעים שזה יוסף עדיין, בשלב שהם אומרים את המילים האלו. אבל יוסף זה עניין שלו. השאלה למה עשה אלוקים לנו כך? היא אומר, אם כתוצאה מכל מה שקרה עכשיו, כל הדבר הנורא והחורבן הזוועתי הזה, שגילה את החברה הישראלית בקלונה, בערוותה, אם כתוצאה מהדבר הזה, אנחנו ניקח את המסר אלינו, מה ששייך לנו כמובן, ודאי, אנחנו יודעים שגם בצד השני יש הרבה קלקולים, אבל קודם כל, מה זה אומר לגבינו? זה בסדר גמור. אין פה הגשת הלכי השנייה, אין פה איזו התרפסות, אין פה איזו התבטלות, לא. זה אמת גדולה, זה גבורת הגבורות. להבין למה עשה אלוקים לנו ככה. אם נגיע לזה מסקנה שלא מספיק היינו מעורים בעם, לא מספיק חילקנו שלל, עלית למרום, שבית השבי, לתת מתנות באדם, משה רבינו מוריד את התורה לעם ישראל כולו, זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אם נגיע למסקנה מזה שלא מספיק חילקנו שלל, לא מספיק זיקינו את עם ישראל לדעת הדבר הנפלא הזה שנקרא תורת ישראל, אם זו תהיה המסקנה שלנו, וזהו, רק זו, שוב, אני צריך להיות אחראי על המילים שלי, לכן אני לא אגיד אותם, אז אתם תשלימו את המשפט לבד. שלוש נקודות. כך אני רואה את הדברים, בכל אופן, לגבי עצמי. Okay? זה אחד המסרים המרכזיים שאני לוקח לגבי עצמי. כל אחד, כן? בעניינו מיוחד בחיים, אחד עניינו זה ללמד. זאת הדברים אני רואה, כן? לוקח אישית את העניין הזה, כן? אליי, ודורש מעצמי להיות יותר קשוב. יותר קשוב לצורכי הציבור. מיוחד הציבור הרחב, לא דווקא הציבור הדתי, הציבור המתקרא, המתקנה, המכונה חילוני. לחלק, לחלק את המחשבות, להאיר פנים, להתקרב. Okay. מאוד חשוב. טוב, אבל לא ניכנס לדבר הזה, אני לא רוצה כרגע לסטות יותר מדי מן המסילה. בכל אופן, נחזור לעניין העיקרי שדיבר פה, פתח בו הרמח"ל, עניין ההרגלים. אמר לנו הרמח"ל, כל מה שאני פה בא לדבר בספר, תדעו לכם, כל הדברים האלו אתם תשמעו, כן? אתם כבר שמעתם עליהם. אתם שמעתם על מידת הזהירות, שמעתם על הזריזות, שמעתם על הנקיות. מי לא שמע על הדברים? מה, תסתכלו, בתים של אנשים כאן נקיים, אנשים מתלבשים נקי. לא שמעתם על הנקיות? לא שמעתם על הזריזות? ודאי איזו שאלה. לכו לשוק מחנה יהודה, תראו איזו זריזות שם יש. חבר'ה, שעים גרעיניים, יאללה, וזה 10 בקילו, 20 בקילו. זריזות בלתי רגילה, רצים, קופצים, מכוניות נוסעות, אנשים. חסר זריזות? יש הרבה זריזות. חסר זהירות? אנשים דווקא נזהרים. לכו, תראו, חיל האוויר, תחקירים עושים אחרי כל טיסה. זהירות, פלאי פלאים, אנשים נזהרים בסך הכל. בתוך ביתה, מחוץ לביתה, משתדלים לזהר. חסר קדוש, אפילו המידות העליונות ביותר שמופיעות בספר הזה. גם הן מידות שכיחות מאוד בחיי היום של האדם. עד כמה שהדבר נשמע מוזר. כן? מידת הקדושה, איפה שמענו אותה את מידת הקדושה? גם מידת הקדושה זה גם דבר שאנחנו רגילים אליו. גם מידת הקדושה אנחנו רגילים. כי צריך להבין מה זה קדושה בשורש. אני לא רוצה להתעכב על זה כרגע. לא רוצה כרגע להתעכב על זה. יארך קצת זמן כדי להסביר את העניין. אבל ככלל, בואו נקבל דברי הרמח"ל כאן הנחת יסוד. כל מה שאני בא לדבר בספר הזה, הוא כבר דבר מפורסם אצל רוב בני האדם. לכן תיזהרו. כי ברגע שתבואו לקרוא את הספר הזה, תחשבו שפה מדברים על דברים שאתם כבר יודעים. זה כמו שמישהו יבוא ויגיד לכם, אתה מכיר את שמעון? מי החבר הכי טוב שלך, אברהם? מי החבר הכי טוב שלך? איך קוראים לו? גדעון? אתה מכיר את גדעון? אתה חושב שכן. בסדר? ראיתם? אז אברהם מכיר את גדעון. הוא יודע איך הוא נראה, הוא יודע כמה מחשבות ממנו, אבל יכול להיות שיש עוד עומקים בגדעון שאתה לא מכיר בכלל. זה קורה לנו הרבה פעמים אגב. זה קורה לנו שאנחנו מגלים פנים חדשות על אנשים אחרי כל מיני משברים וכן הלאה. פתאום לא הכרנו את הבן אדם הזה בכלל. זאת אומרת, אני לא אומר שאתה לא מכיר את גדעון. יכול להיות שאתה מכיר את גדעון, בפרט אם אתם עברתם הרבה דברים משותפים בחיים. כן? הרבה ניסיונות משותפים, הרבה הקרבה עצמית למען הזולת, קורא חושב, יש סיכוי טוב להכיר. אבל בסך הכל, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אני מכיר. אני מכיר את השכונה, אני מכיר את הישיבה, אני מכיר את ראש הישיבה, אני מכיר את אשתי, אני מכיר את ילדיי. האמת היא, שאתה מכיר את קצה הקרחון בלבד. עוד 9 תשיעיות נמצאים מתחת למים. כל הקרחונים שאנחנו רואים שם במקום, באיסלנד, כל המקומות האלו, כל הקרחונים האלו, רק קצה הקרחון נמצא מחוץ למים. תשיעית אחת נמצאת מחוץ למים. כל השאר מתחת למים. זה נקרא קצה הקרחון, המושג העממי, קצה הקרחון. אנחנו מכירים את קצה הקרחון. נכון שקצה הקרחון הזה נותן לנו המון חיים, כמו שאמרנו, ההרגלים הראשוניים הם חשובים מאוד. אבל כל 9 תשיעיות הם נתונים לעבודת האדם. אם אתה לא מגלה את 9 תשיעיות של הקרחונים, של הזהירות, של הזריזות, של הנקיות, של הפרישות, אם אתה לא מגלה את 9 תשיעיות, אתה לא מגלה את רצון השם בעולם, הוא נשאר שקוע מתחת למים, לא יודעים עליו, אין קידוש השם, צריך לפרסם את שמו. פרסום שמו זה הליכה במידותיו. והליכה במידותיו, כי שמה כן היא לא עמידה במידותיו, אלא הליכה במידותיו. ללכת במידותיו זה גם להתנהג על פי מידותיו, אבל זה גם תמיד ללכת ולהתקדם במידותיו. זה משמעות שנייה נוספת ועמוקה לא פחות. אז הספר הזה הוא רק להזכיר את הידוע כבר. אומר לנו אוכל דבר נוסף. דווקא הדברים הידועים, כמו שעכשיו אמרנו, ההרגלים, הם, בדרך פלא, שימו לב לזה, הם פחות מניחים לנו, יותר מקשים עלינו לחפש מתחתם, לחפש בעומקם. הטבע הוא חזק מאוד. הטבע הוא כפייתי. טבע הרגלים הוא מעגל שיש לו כוח צנטריפוגה חזק מאוד. אנחנו מסתובבים בתוכו. תארו לעצמכם שאתה מסתובב בתוך ההרגל. ההרגל לוקח אותך איתו, מכריח אותך להתנהג על פיו. אתה רגע רוצה לצאת מתוך הסיחור הזה, אבל אתה צריך שיהיה איזשהו משהו בעל מסה יותר כבדה שיוציא אותך ממסלול. מי זה הכוכב האדיר הזה שמוציא אותך ממסלול הזה? מי זה? איך קוראים לו? השכל. זה אנחנו נראה בפרק ב', שנגיע למידת הזהירות, שם, האמת שכבר פה מדבר על זה, בהמשך. השכל. השכל זה הכוכב בעל המסה הגדולה יותר, שכאשר שני הכוכבים האלה מתקרבים, כוכב הרגל, עם כל העוצמה האדירה שלו, והמסה שלו מוכרת לנו היטב, המסה שלו היא אדירה וגדולה, היא מסחררת אותנו מבוקר ועד ערב בתוכה, אבל ברגע שכוכב השכל מתפתח, אנחנו לומדים להשתמש, לשאול את השאלות הנכונות על ההרגלים, הכוכב העצום הזה, הוא נפגש עם כוכב ההרגל, ומתחילה להיווצר סינתזה מיוחדת, השפעת גומלין מופלאה ביותר, כאשר השכל, הוא לא מבקש לפוצץ את ההרגל, לא, הוא מבקש לתת לעומק, זה נקרא דרך ארץ קודמת לתורה. אז מה עושה התורה לדרך ארץ? היא משתמשת ביסודות הראשוניים שלה, אבל נותנת לה תוכן יותר עמוק. כמו שניקח דוגמה פשוטה כדי שתבינו, ולא יהיה לכם ספק בדבר, האדם שבנה את העץ הזה, את השולחן הזה, הוא לקח עץ מסוים מהיער. לא שהוא לקח, הוא קנה איזה בחנות, זה לא משנה. אבל נגיד שהדבר הזה עשוי מעץ אלון. לוקחים אלון מן היער, חותכים אותו, מביאים אותו לנגריה, עושים לוחות לוחות, בא הנגר, בונה שולחן מעץ אלון. אז העץ אלון הזה אמנם עבר שינוי צורה. לפני כן הוא היה עגול, הוא היה עץ עם ענפים ועלים, עכשיו הוא שולחן. אז מצד אחד הוא השתנה, אבל מצד שני הוא נשאר אותו דבר. תכונות האלון נשארו בו. היופי, החוזק, תכונות העץ נשארו. מה השתנה? הצורה. זה מה שעושה התורה, או התוכן. התורה לוקחת את כל היסודות הטבעיים, היא לוקחת את הזהירות, משתמשת בחומר היסודי של הזהירות, שזה להיזהר מה, אבל עם תוכן אחר. עכשיו אני נזהר ממה? אני נזהר לא רק בכביש, ולא רק שלא לשפוך את הכוס, עכשיו אני גם נזהר בדיבורי, עכשיו אני גם נזהר במחשבותיי, שזה טהרת הלב, מה שנקרא, זהירות הרבה יותר פנימי. זאת אומרת, מידת הזהירות מקבלת עומק. זה התשע תשיעיות של הקרחון הזה שקרוי זהירות. אבל אם לא היה את המפגש השכלי, לא היה מתגלה, לא היו מתגלים הרבדים היותר פנימיים של הזהירות. זה הרווח גדול. כל מי שלא מצליח ליצור את המפגש המיוחל הזה בין השכל ובין ההרגל, הוא לא. עוד פעם צריך להיזהר במילים שלי. נחליף את זה במילים אחרות. כל מי שלא מגיע למפגש הזה בין השכל והרגל, הוא צריך להתאמץ מאוד כדי שזה יקרה. צריך להתאמץ כדי שזה יקרה. פה נשתמש בלשונו של הרמב״ם, ואומר, זה לשונו. זה לשונו. תחזיק אותו בכיסא, זה לשון קשה, אבל זה לשונו של הרמב״ם. כל מי שלא עוסק במושכלות, כל מי שלא מברר לעצמו את עומק הדברים, הרי הוא בהמה בדמות אדם. כך הוא. במורים ברוכים. הרמב״ם לא חשוד בעינינו כי מתלהם. הרמב״ם בדרך כלל הוא מאוד, מאוד, אפילו באוניברסיטה אוהבים לקרוא אותו, כי הוא תמיד נותן את ההרגשה שבפילוסופיה עסקינן, כביכול, כביכול. אבל הנה הרמב״ם, יצא מקהיליו. כל מי שלא עוסק במושכלות האלוקיים, הרי הוא בהמה בדמות אדם. ואני הסתפקתי בלשון שאני יכול להגיד, לא יכול להגיד יותר מזה, בלשוני האישית. כדאי להשתדל בזה מאוד. מי שבודק ורואה שאצלו אין את מלחמת הכוכבים, לא מלחמת, מפגש הכוכבים הזה, כוכב ההרגל וכוכב השכל, כדאי להשתדל מאוד להפגיש ביניהם. אחרת אנחנו נקבל נזיפה מהרמב״ם. כן, הרמב״ם עומד ונוזף בתוך ספרו. כן, מורה נבוכים. נזיפתו קיימת לעד, אף שהספר נכתב לפני 1,000 שנה ויותר, כמעט 1,000 שנה. הנזיפה עומדת וקיימת לעד, וצריך להקשיב טוב טוב לדברים האלו. זה מה שאומר פה הרמח"ל. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. הדברים ידועים. כי אם כולם, כל התכנים האלו, כולם נמצאים בעולם ההרגל. הגרעינים הראשוניים של המידות, הם כולם מצויים במהלך הרצון המוסרי הפשוט של האדם. מה שקראנו במעגל הטבע, הטבע המוסרי, הטבע הפיזי, הוא מזכה אותנו בקידבק, קידבק, מלא מלא בדברים. זה מקבלים בבקו. זה מקבלים בבקו. אדם נולד בתוך סק החפצים שלו, הוא מקבל את כל האינסטינקטים האלו. כי בלי זה אי אפשר להתחיל לחיות. מה, אתה יכול להגיד לחייל, לך תתפור בגדים בבית? תן לו את המדים. תן לו את המדים, תן לו את הנשק. אחרי שנתת לו איזה שב תגידו, תלמד להשתמש בנשק. לא מספיק לו שאני יודע לראות כדור לאוויר בלי לכוון. בסדר. תלמד לכוון, תלמד להשתמש בנשק. את חומר הגלם נתנו לך, את ההתחלות נתנו לך. את ההתחלה נתנו. עכשיו תשכלל. תשתמש בכלי שנתנו לך ביותר איכות, ביותר כמות, ביותר עומק. אז זה הקידבק שלנו. כל אחד יש לו את הקידבק הזה. אגב, צריך לשמור מאוד על הקידבק הזה. שלא יעשו לך השלמת ציוד עם הקידבק הזה. כי יכול להיות שיקחו לך שם דברים. וזה קורה הרבה פעמים, שאדם לא שומר את הקידבק, את האינסטינקטים המוסריים שלו, חס ושלום, הוא מאבד הרבה חפצים מתוך הקידבק הזה. ואז חסל לא תנאף, חסל לא תחמוד, כל מיני, כן, כל מיני אינסטינקטים מוסריים נפלאים כאלו, כן, שהם שומרים את שכבת האוזון המוסרית של העולם, הם נשחקים. ואז מה קורה? ששכבת האוזון נחלשת, אל תוך הנפש פורצים כוחות שליליים, כל מיני רעלים מעולם היצר נכנס לתוך הנפש, ואז האדם פשוט מתקלקל. צריך לשמור על תיק החפצים. אז א', לשמור אותו, ב', לשכלל אותו. לשכלל אותו. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. נו, אז מה הבעיה? אם כולם לא מסתפקים בהם, לא מסופקים בהם, זה כל כך ודאי, זה כל כך שגור בנפש, מה הבעיה? אלא, וזו הבעיה, כמו שהסברנו, אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך האלם היה מצוי מאוד, והשכחה רבה. ככל שהדבר מפורסם יותר, שכיח ומורגש יותר בעולם הטבע, כך הטבע מפריע לנו להתרומם לעולם השכל. כמעט ולא מאפשר לנו לשאול את השאלה, למה? למה אני אוכל? למה אני שותה? למה? תשאל למה. מה זה למה? ככה, מה זה למה? אשרי העם שככה לא. מה זה למה? הטבע לא נותן לשאול את השאלה למה. אתם ראיתם פעם שפרה שואלת, למה אני חיה? יש אומרים שהמו זה כמו למה. מה? 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 זה מה? מה? היא לא שואלת מה. היא לא שואלת מה. היא פסודית מהחיים. אבל הבן אדם צריך לשאול למה. ואנחנו מה? האדם זה מה? כן? האדם בגימטריה זה מה? גימטריה. מה למעלה? מה למטה? דע מה למעלה ממך? מה למטה ממך? אדם צריך לשאול שאלות. אבל תשימו לב כמה הטבע מפריע לו לשאול את השאלות האלו. סופר על אריסטו, להבדיל, שהיה מתהלך ברחובות אתונה, והיה שואל אנשים, היה נקלע לוויכוח בין אנשים, ואנשים היו מדברים דברים טריוויאליים, אני הולך לפה, אני הולך לשם. אז היה עוצר אנשים ברחוב ושואל אותם, רגע, רגע, מה שאמרת עכשיו, למה אמרת? אנשים היו מסתכלים עליו, אה, תלך מפה, אני דבר, לך מי? כך הוא מביא, נדמה לי, על אישור מביא זה בחלק א', עכשיו הוא מביא סיפור אחר עם אריסטו, כן, שהיה מלך ברחובות אתונה, עם נר בצהרי היום. שאלו אותו, למה אתה הולך עם נר? אז הוא אומר, אני מחפש אדם. בצהרי היום אני מחפש אדם עם נר. כן, אז הוא אומר, נו, באתונה חיפשו אדם, אבל בירושלים היו מלא בני אדם, חכמים גדולים. אבל זה היה החכם היווני הזה שהיה שואל בני אדם, שהיו מדברים, למה? איך? כמה? היה מטריף את דעתם, לא נותן להם לחיות במהלך הרגל, כסוס שוטף במרוצתו. כסוס במלחמה, איך כתוב שמה? שוטף במרוצתו. זו שאלה גדולה. לכן, כדי להתרומם אל שאלת הלמה, המה, האיך, כמה, איפה, מי, אנחנו צריכים לעשות מאמץ. המאמץ הזה בהתחלה הוא מלאכותי, צריך לדעת. למה הוא מלאכותי? כי יאללה, תן כבר לשתות. עזוב אתכם לשתות עכשיו, מי שותה, מי שותה, תן לשתות, אני כבר צמא, אתה לא רואה שאני צמא? ההרגל לא נותן לשאלה להתנסח. הוא לוחם במלחמה קשה מאוד. אבל צריך לדעת שדווקא בגלל שהוא לוחם בה, זו האמת. דווקא בגלל שהוא לוחם. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. דווקא במקומות שאני מרגיש את החיכוך הגדול ביותר, אני יודע ששם יש את המציאה הגדולה ביותר. שם מסתתר האוצר הגדול ביותר. דרושה גבורה. דרוש מאמץ. אבל אם אני אעמוד בקשרי המלחמה הזו, אני אצמיח את קומת האדם הנוספת. את הקומה הרוחנית, את הקומה המוסרית. אלא שכפיר רוב פרסומם וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, ככה האלם מצוי מאוד והשכחה רבה. כן, טוב, יש לנו עוד פסקה כאן קצרה לגמור את הפסקה הראשונה, בעזרת השם פעם הבאה. כל טוב.